קר משלי לפונוי, הואלף לחושל אימוי, ומסעים לנויטרים אספיריוי.
קייץ או אחרואן, שיעור 191, עם המקים כרוסיכו השם.
בעזרת המצמיח ישועי, סבורך שמוי, שיעור 191, קוף צדיק א', ראשי טייבויס, קייץ אחרון. נו, כלל ישראל מאמינים שבכל יום שיובוי, כך אנחנו אומרים, אבל כל פעם רוצים להאמין שעכשיו נמצאים כבר בימים האחרונים של קייץ אחרון, ממש עכשיו, הבטיח לנו כל כך הרבה בחזל, אבל עוד סימן ועוד סימן, כלל ישראל נמצאים במצבים מיוחדים, בפרט התקופה, השנה האחרונה, מאמצע תופשים פי, עכשיו מחזיקים כבר ב-15 או בשבט, תופשים פי א', נו, מתבוננים קצת בפסוקים, רואים באמת שכבר קיץ אחרון, כולם מחכים ומצפים לישוע, קריב או לובוי. התייעצנו עם אחד מגדולי הדור, האם לדבר משהו, כמה מילים, מסוף שיר השירים שכתוב מפורש, איפה שאנחנו נמצאים עכשיו, הוא אמר לא רק שמותר אלא מצווה, עם כמה יהודים התחזקו שנמצאים במצבים, כל אחד יש לו מישהו או במשפחה או בידידים או שכנים שמחכים עכשיו לרפואה, מצב מיוחד, וקשיים בפרנסה ועוד מיני דברים, אז כששומעים קצת שמתקרבים לקיץ, לקיץ האחרון, אז כמובן זה מרים את המצב רוח, ונותן עוד חשק להאמין ולהתעלות בעוד בתוכו ובתפילס. שיר השירים בסוף, יש כמה פסוקים שהרמב"ן אומר שמרומז שם מקיץ האחרון, ממש עניון דיומה. באקדומה של שיר השירים אומר הרמב"ן, יש כמה שיטות על מה מדובר כל שיר השיר ששלמה המלך כתב. אז הרמב"ן אומר באקדומה ש... הוא מזכיר במשך השיר השירים כל המאורעות שקרה לישראל מיציאת מצרים, מאותו זמן והלאה, עד האלף השביעי, שזה יהיה יום שכולי שבוס ומנוחו לחיי עולמים. זה הפסוק האחרון. ובסוף כתוב הזיכרון, הוא מזכיר שם קץ הגלות. ובכל זאת, כלל ישראל היו מחזיקים בתוירוסום ועומדים באמונוסום על אף כל הקשיים של הגולוס, כל העינויים שכלל ישראל עברו בגולוס, ובכל זאת, אז התוירו נשאר לנצח ומקיימים תוירו, לומדים תוירו, עומדים באמונוסום, לא מאבדים את האמונה, וגם רואים שכל יום ויום כלל ישראל מבקש אמונו, רוצים לדעת עוד כל מה ששומעים, איזה מאמר חזל שזה מחזק באמון, איזה סיפור של ביטוחן, של השגור הפרוטיס, כלל ישראל מתחזק עוד ועוד. אומר הרמב"ן, ואף אם יעברו עליהם תגבורת השמד והגזירות. לא צריכים להסביר מה זה, מה שעברו כבר בגלות. וגם כן בימים האחרונים, בתקופה הזו, שמצרים לישראל, ולאו דווקא מהגויים שהיו כל השנים, הפעם זה גם כן אלו שהם לא שומרי תורה ומצוות, שכתוב מפורש שלפני משיח יבוא, שהערב רב, שהם מחללי שבת והם לא מאמינים בתורה, הם יציקו מאוד את אלו ששומרי תורה ומצוות, כך כתוב. בכל אופן בסוף שיר השירים, אומר שלמה המלך, אני חוימו ושודאי כמגדולויס, או זויסי ואינוב כמויצאי שלוים, כרם, או יולי שלמוי בבעל המוין, נוסענס הכרם לנויתרים איש, יובי בפיריוי אלף כוסף. יש כאן רמב"ן ויש כאן צרוי רמויר, אחד מהמפורשים בשיר השיר זה צרוי רמויר, זה חביס דאס, הנשיא בית המשפוט, רבי יינקב, ברבי יינקב מוישה, לא ברבום, מליסה, הוא בעל צרוי רמויר, קרוב ל-300 שנה, אז הוא מסביר, והוא אומר שהוא מתיק את זה מהרמב"ן ועוד, כלל ישראל אומרים, שהיינו במצרים, היה אמרו לי על ישראל שזה נקרא חוימו, אני חוימו. היו חזקים, בסדר, אבל לא יצאו בגלל הזכויות של כלל ישראל. הגאולה, כתוב מפורש, השם רצה לגאול אותם וגואלתי אתכם, אבל לא בגלל שהיו ראויים. נכון, הם שמרו, אני חוימו, אבל כלל ישראל מדברת ומבקשת, כך אומר הצוער המואר, אם לא תקרב את הגאולה מצד הקדוש ברוך הוא, ואתה מחכה שאנחנו יעוררו את הגאולה, אנחנו מאוד דואגים. יציאת מצרים, היה מוישה ואהרון, כמגדולויס, אומר הקדוש ברוך הוא, כערם היו לשלי מוי בבעל ומוין נושא נסקרם לנו יתרים. אז היה לשלי מוי. ידוע שבשבועס למד ה' במסך השבועס נתו שם דף שלם בעניין כל השמות של כל התנך. אז מה זה נמחק, מה זה נקרא קודש ומה זה חויל. על שלי מוי כתוב שכל הפעמים שכתוב שלי מוי בשיר השירים כולם קודש חוץ מהאחרון. סך הכל בשיר השירים כתוב 6 פעמים שלימוי. בפסוק הראשון, שיר השירים אשר לשלימוי, בפרק ג' כתוב 3 פעמים, הנה מתעשוי שלי שלימוי, אפריון אוסולוי המלך שלימוי, תנו ורנו בנו יפציון במלך שלימוי, זה 4, ו-5 ו-6 זה בסוף, כערם היו לשלימוי בבעל ומוין, אחר כך או אלף לכו שלימוי, אז כתוב שם בגמרא שכל השלוימוי זה קודש, מתכוונים לקדוש ברוך הוא, למי שהשלוים שלוי, כך קוראים לזה. כמובן הפוסקים, הרמב״ם ועוד ראשונים אומרים שזה לא נקרא שם שעשו למחוק, חוץ מפויסיק אחד מהראשונים בעל אגודו, הוא אומר שבאמת אם הגמרא כתוב שמתכוונים לקדוש ברוך הוא, אז אסור למחוק את זה, לא למחוק את השלוים משיר השירים. הרי בנוסח אשכנז, קוראים בשבס בפסח, קוראים שיר השירים עם ברוכס על מקום מגילו ושחיונו לפי הגרום מבילנה, בשנה זו, תוך שם פי א', זה יהיה שבי של פסח, אז יהיה שבס, קוראים את זה במגילה כשירו, אז סויפר שכותב את זה, אז לפי האגודו, אסור לו למחוק את שלוימוי, זה שם של הקדוש ברוך הוא. אז מה כתוב כאן בפסוק? כערם היו לשלוימוי בבעל ומוין, מתכוונים לכלל ישראל, שבבעל לא מוין רשי אומר שזה ירושלים, מפורשים אחרים אומרים מתכוונים לכל כלל ישראל, נושא נעשה כרם לנו יתרים, רשי אומר מסר את כלל ישראל ליד אדוינים קושים, היו מצירים לישראל המלכיויס, פסוריו, אומויס, הם היו שולטים על כלל ישראל, נו, אז איך יוצאים מכאן? אם הם שולטים, אז איך נצא מהגולס? יוד בייז, סוף שיר השירים, קרמי שלי לפונוי, או אלף לכו שלימוי, ומסעים לנויתרים אספיריוי. אם המותרים זה סורי אומויס, אומר הקדיש בורחוס, הצורי המון כותב כאן, זה הנחומר שהקדיש בורחו מנחם את קל ישראל, קרמי שלי לפונוי. הקדוש ברוך הוא מתחנן לכלל ישראל על ידי שלוים המלך, אל תפחדו, לבל יסיורעו, כרמי שלי זה כלל ישראל, לפני הוא תמיד, כרמי שלי לפונוי, הכרם שלי, כלל ישראל לפני, אני משגיח על כלל ישראל, לעולם הוא לא מסלק את ההשגחה הפרטית מכלל ישראל, הם תמיד חקוקים על ליבו, או אלף לכל שלוימוי, אומר הצוער המואר, מבטיח הקדוש ברוך הוא ואומר, שלוימו הזה הרי זה חויל, כך דיברנו מקודם בשבוע סלמדי. זאת אומרת ששלוימו מתכוונים כאן מלכוס בייס דוד. אנחנו אומרים בברכת המזון, רחם נא השם אלוקינו על מלכוס בייס דוד משיחךו. מצפים שמלכוס בייס דוד שכבר יהיה בבניין בית המקדש, או אלף לך שלוימו היא. הפירוש שבתוך האלף האחרון של בריאת העולם, על כוחכו ירום מלכוס בייס דוד. זה חייב להיות באלף האחרון שאנחנו נמצאים עכשיו, באלף השישי. מתי? בקרוב סוף האלף השישי. אז מתי זה? ומסעים לנויתרים אספיריוי, 200 שנה מן האלף הזה, זה יהיה לנויטרים אספיריוי, לשוימרי תוירו ומצווי שמייסו, והם יחיו. הרי קהל ישראל כבר מחכים כל כך הרבה שנים לתחייה סמייסים, אז יהיה תחייה סמייסים לפחות 200 שנה, הוא כתב, בסוף אלף השישי. והוא אומר כמו שפירש הרמב״ם, מחזיקים את הרמב״ם, אז הוא אומר מפורש, רמז וכאן על ימות המשיח, שיהיה אלף שנים, זה כל האלף השישי, זה נקרא ימות המשיח, כל מה שעברנו מתחילת אלף השישי, אבל מוסיים, 200 שנה מן האלף הזה, זה לנויטרים אספיריוי, לשוימרי שכר התוירו והמצווה שכבר מייסו, והתאבו לביאס הקיץ ותחייס המייסים. היה להם תאווה, מה הפירוש? הרי מתפללים, כל השנים שיבונו בסמיקדוש, ושחזנו אלינו בשוב חולציון ברחמים, מתפללים ומתחננים, ומחכים לקיץ המשיח. מה שמענו מכל הזקנים שאל הוביכו והגיתכו? כל פעם כשמאחלים ונותנים ברכה, שיבונו בסמיקדוש, שישנז גאולו וישוע, כל פעם דיברו ומחכים לבי עסקי צטחי הסמייסים, הרי יקומו, אומר הרמב"ן הקדוש לפני 750 שנה, שיהיה תחיית המתים 200 שנה, אבל זה יהיה אחר הגאולה, שהגאולה תהיה קודם 200 שנה באלף השישי, ואז יהיה הגאולה והישועה. נו, איפה אנחנו נמצאים כאן עכשיו? אז בזמן הרמב"ן ואחר כך, כשלמדו את זה לפני 700, 600, 500 שנה, ובתחילת האחרונים הרי למדו את הרמב"ן הזה, נכון שמצפים ומחכים לכל יום שיבוא, אני מאמין כך, אבל בכל זאת מתחילים לחשוב, נו, מי יודע אם אנחנו ראויים, מתי זה יגיע, 200 שנה, שזה סוף, סוף האלף השישי. אבל אנחנו עכשיו נמצאים 15 בשבט תשפ"א. מחכה לנו סך הכל 18 וחצי שנה שיגמר 800 שנה מתוך האלף השישית, ואז מתחיל 200 שנה. הרמב"ן כותב מפורש, ישוינים כמלוכים, ש200 שנה האחרונים חייב להיות חייס המסים, והגאולה תהיה לפני זה. אז אם מדובר עכשיו עוד 18 וחצי שנה, אז זה ממש כבר, הנה, ממש, הנה יואים בו, זה כבר ממש, הימים הבאים עלינו לטובה ולברכה. השם עוד מנסה אותנו כמה ניסיונות האחרונים, שכבר, עוד ניסיון של אמונה, ועוד ניסיון, מה שקורה בתקופה האלו שאנחנו נמצאים, כל המצוקות של לצערנו מכלל ישראל, חלק מרביצים, חלק לא מתאים להיכנס לבית כנסת, וכל מה שקורה, הרי זה מצוקה נוראה לכלל ישראל. אז הוא ממשיך הלאה, סוף שיר השירים. היושבת בגנים, חברים, מקשיבים לקולי חשמילי. אומר הצוער המוער, מי זה היושבת בגנים? מי זה? מי זה? אומר, מבטיח להם, שלום המלך מבטיח על ידי כוח הקודש שהוא קיבל מהקדש ברוך הוא, שהיושבת בגנים, הוא אומר, אותם היושבים בבתי מדרשות, כל השנים הלכו לבית מדרש ובית כנסת. מה קורה עכשיו, תוף שימפי ותוף שימפי א', עניון הדיום ממש כשאומרים עכשיו את השיעור, איך הולכים לבית הכנסת לבית המדרש? אנשים רוצים ללמוד. נו, איזה חוקים יש עכשיו? בכוח ומרביצים ומלכלכים, מה שהם יכולים לעשות ממש בזרוע נטויה, לסגור ולנעול בתי כנסת ובתי מדרשות. ובכל זאת במסירות נפש, ברוך השם חסדי השם, מלא מלא בבית כנסת, שגור מכאן, נכנסים מצד השני, כמו בימי המלחמות שמספרים של פעם, ממש נכנסו בשקט, שלא ירגישו הגויים מבחוץ. אבל הפעם מפחדים ועושים את זה בסייסר שיהודים לא ירגישו. נכנסים לבית המדרשת וחברים, חברים מקשיבים לכל החשמיני, חברים אומר הצוי המויר, היי מלאכי השורס. מלאכי השורס ישמעו לכל הזה, השמיעיני אספיילך, הם רוצים לשמוע את הדברים הקדושים שכל ישראל מתפלל ולומד בבית המדרשת. גיבלדיק. נו, אז כשמתבוננים ושומעים כאלו דברים, ברך דוידי, הפסוק האחרון של שיר השירים, אומר הרמב"ן, ששלום המלך צפה ברוח הקודש, הוא נתנבא על אלף השביעי, שהוא היום שכולו שבת ומנוחה לחיי העולמים. נו, אז כששומעים כאלו דברים, בסך הכל יכול לחזק, ש... מתחזקים עוד קצת באמונה, עוד קצת בתוכו, ובעזרת השם, גאולו, קרויבו, ישוע, קרויבו, לובו, אשתו בגולו, בזמן קורים ונעים הרומן, מצפים לישוע, עוד, דווקא בימים האלו להתחזק עוד ועוד באמונה, ובטח זה יקרב את הגאולה, וכל אחד עם הישוע הפרטית שלו, סייעת לשמי, אז אנחנו עכשיו בעמוד שין פייבוב, בשער הביטוחנו, שלומדים את הטעמים, למה לא כתוב בתור המפורש, לשחר ואונש משם למעלה. אומר הרבה, הטעם החמישי, שהדברים שיהודי עושה כאן בסייסר, מחכה לו שם למעלה, הגמול בסייסר, והגלויים זה כאן למטה. אז הוא הביא כבר מפוסו, מקודם בשיעור הקודם למדנו, הניסטורי של השם אלוקינו, עכשיו הוא ממשיך ואומר, הקוסוב, בפרשס קדושים בחומש ועיקרו, ובין חמישי לשישי, ויים עליהם יעלימו עם הורת, אס עיניהם מנו איש ההוא, פסוק הבא אחריו, ושמתי אני אס פונאי בו איש ההוא ובמשפחתוי. מה הוא רוצה להגיד כאן עם הפסוק הזה? רואים כאן מפורש, אם חלילה שלא יהיה, אם אדם יהודי מעביר את זרו אל המוילך לעבוד אזורי, אל המוילך, אז כתוב חמור מאוד, מויש יומוס, עם אורץ סרגמו באובן. נו, ואם קורה שבייזדין לא עושים לו את זה, העלימו עין, והוא כן עבר על עבירה הזו, מהקדיש ברוך הוא בתוירו, ושמתי אני אספונאי בו איש ההוא, אני כבר אסתדר איתו, במשפחתוי, לא כתוב איך ומה, אבל רואים מכאן, זה הרבה רוצה להגיד, שדבר שזה סגור מהעין, יש העלמת עין, או שאין עדים, או שמה שקרה, כל אופן בית דין לא נתנים את העין, שמה השם מתברך, אני כבר אסתדר איתו. אז רואים שדבר שזה בהיעלם, ודבר של סייסר, אז כתוב מפורש, שהשם מתברך, הוא יעשה את זה. מה זה הוא במשפחתוי? מביא רש את הגימור ששבוע סלמטס, אומר הפשימן, וכי משפוחם מחוטאור. מה קרה? אלו, אומר את הגימור, ללמד לך, ללמד לך שאין לך משפחה, שאם מחסים עליו, מחפים עליו, מדובר כאן שהמשפחה מלמדת זכות עליו, אומרים, צדר, מחפים עליו, הוא עשה דבר שחילו לשם, והמשפחה מחפה עליו, הוא מחפה. אז במשפחה כזו, אז כתוב כאן שהשם ייתן גונש גם למשפחה, אבל מפורש שם בגימורה, שאם מדובר במשפחה שלא מלמדים זכות עליו, ולא תומכים בו, לא מסייעים לו, אז כמובן זה נקרא משפחה של צדיקים. הפירוש תויר הסחיים כתוב, אומר שיש כאן רמז מתרגום מונקלוס, ובמשפחתוי אומר התרגום הוא בסעודוי, הפירוש שהם מסייעים ותומכים בו, הם סועדים לאיש שהוא עשה את האבון הזה. ואז כתוב שהשם ייתן לו עונש. בדרך כלל במשפחתו צריך לכתוב, כתוב הוא בזרעוי, שזה משפחה. אז זה הרמז כאן. בכל אופן כתוב כאן מפורש, שכשבייזדין לא נותנים עונש, ויעלימו עין, אז השם מסתדר איתו. אז זה רוצה אחרי סלובוביס להדגיש לנו, שכתוב מפורש, דבר של סייסר, זה שייך רק לשם. ממשיך הרבה, אך או אבוידויס ואבוירויס עצפונויס בלעיב, העניין של מצווס ואבוירס, שזה שייך בלב, שאף אחד לא רואה את זה, דין גמול אמר בואי ריזבוח, בואי למה זה, בואי למה בו, זה רק שייך לשם. הניסטורית השם הולכינו כמו שלמדנו מקודם, השם יראה ללבוב. כאן המפורשים לא מסתדרים כל כך בהתחלה, למה הוא כותב כאן בעולם הזה? הרי הוא מלמד אותנו כאן שהדברים של סייסר זה שייך לעולם הבא, רק הדברים הגלויים משלמים כאן בעולם הזה. אז אומרים המפורשים שבעולם הזה יש גם כן גמול נסתר. רוב הדברים נכון שזה בגלוי, אבל בכל זאת יש דברים שזה נגלה לכל, וזה באמת משלמים כאן. אבל אפשר גם גמול בעולם הזה שיהיה נסתר מבני אדם. בכל זאת יש יהודים שמקיימים מצווס בסייסר שאף יהודי בעולם לא יודעים מזה. נכון שזה החלק העיקרי זה שם, אבל נהנים גם כן מזה בעולם הזה. זה עוד רמז שהדברים הטובים יהנו גם כן כאן. ומילא על כן הניח הספר פירוש גמול או עולם הבא, בגלל זה זה לא כתוב בתור המפורש השכר ועונש של עולם הבא. המפורש נדר בקודש, הוא מסביר את זה טוב מאוד, אומר, מה פירוש הניח הספר? עזבה התורה מלפרסם, מלפרש את זה בתורה, שזה לא כתוב, כי המשפוט ללויקים, גם לעונש, גם לגמול. אם זה בספר, עבירה או מצווה שהייתה בסתר, אז רק השם יתברך יודע תעלום הסלב ומה שקרה, והוא רק יכול לשפוט מה כן ומה לא, אז זה שייך לריבון השלום פרטי. אז הוא אומר, אין טעם בכלל לכתוב את זה בתוירו. זה לא התכלית של התוירו לכתוב את זה. כתוב רק רמוזים שיש כזה דבר וזהו. זה הטעם החמישי שהרב לימד אותנו על העניין הזה, למה זה לא כתוב בתוירו. כבר כמה וכמה פעמים היה שבמשך השיעורים הכנסנו קצת חומר מהתהילים דברי אלוקים חיים של דוד המלך, כי צהל ישראל קשור מאוד לתהילים בכל הזמנים, בכל המצבים, זה נקרא סיבה למסיבה. אם רוצים להגיד את משהו תהילים, שזה מתאים לשיעור ולחיזוק של אמונה וביטוח, והשגוח הפרוטיס וכל העניינים, אז מוצאים משהו בתהילים. אז בתקופה האחרונה הלכנו לפי הפסוקים, כי גמרנו כבר את התהילים בשיעור 150, אז מתחילת התהילים הולכים לפי הפסוקים. והרבה זמן שרוצים לדבר על הפסוק הזה, של הפסוק 191 לפי מספר השיעור, ועכשיו הגיע הזמן, מתחילת התהילים, פסוק 191, זה בפרק י' חס, פסוק ד', שירש דוד המלך, סך הכל פסוק של שש מילים, מהולו לאקרו השם ומין אויבי איבושע. קצר מאוד ואומרים את זה מהר, אבל כשמתבוננים ברשי הקודש, מאוד מאוד מתרגשים לאיזה דרגה הגיע דוד המלך. מהולו לאקרו השם אומר רשי, בילולים אקרו, ואספלל לפניו תמיד, הוא קורא עלי לשם, הוא מתפלל לפניו תמיד. מתי זה תמיד? כל המצבים. איך יכול להיות? הרי היה מצבים של דוד המלך, היה נרדוף בכלל ישראל, היה לו סונים, כמו שדיברנו בשיעורים הקדמים, חמש מכלל ישראל, חמש מאום הישראלום, הוא מתפלל. כלא אמר, אף לפני התשועה אני מהללוי. הוא אומר, עלי לפני הישועה שיש לו. איך זה יכול להיות? לפי שבטוח אני שיבושע מאויביי. וואי וואי, איזה מילים. הוא בטוח שיקבל ישועה מהאויבים, אז הוא כבר אומר, עלי לפני זה. לכאורה, אנחנו צריכים לקיים את התהילים, כי צדיקים אמרו בכל הדורות, שכשאומרים תהילים צריכים להתחבר עם הפסוקים, כל מה שזה נראה, האדם אומר תהילים והוא מרגיש שזה פסוק, שהוא מתחבר לזה, הבית משמיים מוראי, כל רשמה השם בכוני, נעזר מי השם, אז כל הפסוקים, אז רוצים שהבן אדם מתחבר לזה, ואז הוא יפעל את הישועה. לכאורה דברים כאלו, להגיד הלי לפני הישועה, זה על מנה שתה ללורוקיה, זה כמעט למלוכים. נכון שדוד המלך קיים את זה, ובשור אדום, דוד מלך ישראל, הוא הגיע בדרגה כזה. איך אפשר לדרוש מיהודים של תוף שימפי א', להגיד הלל, לקדוש ברוך הוא להגיע כזה דרגה, אף לפני התשוע? הרי רוצים שנתחבר לזה. זו שאלה טובה מאוד. בוא נתבונן קצת מסביב לזה. רבי יונס נייבשיץ, בעל האורים ותומים, קרייסי ופלייסי, כותב בספרו ירוי דבש, דרוש א' בחודש אלול. הוא אמר את זה בשנת תוף קוף ג', יום תוף שימפי א', זה לפני 278 שנה. דרוש ארוך, מעורר יהודים לאלול, לתשובה. אז הוא אומר שם, על כל תפילת 18, על כל ברכה הוא אומר משהו. על ברכת שמע קהלנו, הוא אומר כך, יהודי צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא על כל צרכיו, אפילו דבר קטן או גדול. צריך לעשות שידוך עם עצמו או עם הבנים שלו, עם צאצאיו, שיתפלל השם. אתה צריך ללכת למסחר, יתפלל השם. שהשם יצליח ויוליך אותו בדרך הישר. כלולי של דובו, אין דבר מה שרצונו לעשות בוי ביועים, אשר לא יתפלל השם להצליחו ויוליכו בדרך הישר ונכון. אין צריך לומר אם חס ושלום יש איזה צרה בבית, יש איזה מצוקה בתוך ביתו, ודאי שצריכים להתפלל. וכן אם ברוך השם יש לו איזה שמחה, שיתפלל השם שלא יהיה שום כישלון בשמחה, שהכל יעבור בשלום. על כל עניין מה שעוסקים, להתפלל עם הלשון. אז האדם ישאל, זה לא כתוב בסידור, יש לי סידור של כל התפילות, של כל ימות השנה, לא כתוב לי שם כל מה שרבי יונס נביא שיצמר עכשיו, כל מה הצרכים שלי שאני צריך. ובכלל אני לא יכול לדבר, לסדר מילים, יש לו, הוא לא מדבר ברור, בקושי הוא יכול לדבר, מה שכתוב הוא יכול להגיד. אומר רבי יונס נביא דבש, ההפך, איזה סוג לשון שתדבר, ובאיזה סוג כל שתגיד את זה, בחביב לפני הקדיש ברוך הוא כאילו הרבה להתפלל בלשון רחבה, בשפה ורורה ובנעימה. ועל ידי תפילה זו תסדר לבד מילים בפה, כל הצרכים שלך, ואז ישמע השם לו כלינו ויצא לנו תועלת. כי תפילה זו ודאי בכוונה, לא יהיה פיו ולשונו מדבר וליבו בא לעימו. כמדבר בהרגל וכמצוות אנשים מלומדה. דהיינו, נכון שצריכים להתפלל כל יום מתוך הסידור, מה שחזל קברו, אבל בכל זאת, כל אחד מכיר את עצמו, בכל יום מתפללים, וזה בשגרה, נכנס הרגל מתחילת הסידור, על הסוף, נכון שומרים את הכל, אבל זה כבר נוסע, סרט נע, אבל אם יהודי זוכה ומתפלל בכל יום דבר חדש, מה שהוא צריך היום, לא מה שהוא צריך אתמול, צריך היום, כל יום סידורים אחרים, מה שאקטואלי עכשיו, והוא מסדר את התפילות שלו בפה, אומר היורס דבש, אם כן, לזה צריך כוונה, אי אפשר להתפלל מילים כאלו, כל מה שאתה צריך בלי כוונה מיוחדת, אז צריך להיות הלב והפה ביחד, ואם כן, הוא אומר, יוצא ידי תפילה גמורה, כי זהו עיקר התפילה. זה נקרא התפילה הבאה ממעקי הלב, כמו שכתוב בקוף למד א', ממעמקים כרוסיכו. פירושו, מעמקי הלב. ועוד עיקר התועלת, שקובע בליבו, כי אין אדם ואיש הישראלי ניתן למקרים בסדר הזמן. בלי תפילה לא נשיג שום דבר, הכל תלוי. במעשה השם, השם נזכנו לאיש הישראלי, כל הליסס הליליס מצד גבר, והנה אתם נקף אצלו מלמטה, שמחיזים עליו מלמעלה, וזה מחזק ומחבר את היהודי כלפי מעלה, מאמינים יותר ובוטחים בו, ובזה ייתן אל ליבו, הוא אומר, שהכל מאיתו בהשגחה פרטית, כל מה שקרה לו מנזק וצער, הכל מהשם יתברך לטובתו. כל מה שהיה לו מהרווחה, תענוגים, הכל, כל הדברים שכן הולך בסדר, כל הסמכות, הכל מהשם. וכל שאלתו יהיה מהשם, ואז עושים פחות דברים לא טובים ולא עושים שטויות, כי הוא מתחבר לריבונו של עולם, הוא פשוט נותן עצה. בגלל זה הוא אומר שמי שמתפלל תמיד על כל הצרכים שלו, בקש מהשם, הוא איש המצליח. גויל על השם דרכךו ובטחו לוב והוא יעשה. יהודים טובים מבקשים בתקופה הזו, מתקשרים ופוגשים, צריכים לדבר, לחזק קצת עניינים של רפואה שלמה, יש כל כך הרבה שמתייסרים, אומרים שיש קריסה בבתי חולים, נכון? צריכים לי ועכשיו צריכים ישועס גדולס, ובעניוני פרנוס ועוד דברים, כל אחד עם הישועס שלו. הפסוק הזה, דוד המלך מלמד אותנו, מהול על עקרו השם ומנוי ויבשע בפרק י"ח. מפרש אמינך שלוזו ממונקאץ' בשם זקנו ערב הקודש רב צבי אלי מלך מדינוב בעל בני סוסחו. במאמר ד' אויס קוף למטס על כיסלב טיילס. אומר כך, כשרוצים להתפלל השם יתברך, שהוא יושיע אותו מהצרה ולהיפטר מכל מצוקה שנמצאה, המתפלל יודע שיש מקטרגים שמפריעים לתפילות. המקדרגים רוצים שלא יתקבלו חס ושלום כל התפילות. ואז האדם הרגיל יש חלישות הדעת, הרבה יהודים יש את זה. מונעים את עצמם מלהתפלל וחושבים, למה לי להתפלל? הרי אני יודע את האמת, את כל הפרשיות שעברתי מילדותי עד היום הזה. היצר מפתה את היהודי, איך תבוא אל המלך השלוי קדוש? האם תוכל להתעלם מכל הדברים הלא טובים שעשית בחייך? כל השטויות שעשית? והוא אומר דברים של אמונה, הרי הכל גלוי וידוע לפניו יתברך. ואם הוא, השם, שולח צרה ומצוקה אצלך בבית, הרי זה לטובתך, לכפרה, כי לך כפרת עוונות. אז אל תתפלל שהשם יושיע אותך מהצרה, חבל על הזמן שלך, חבל על כל הדיבורים שלך. וכך היצר מתחיל ומצליח לשכנע לאט לאט את האדם לא לדבר עם הריבונו של עולם. הוא רוצה שלא להאמין בכוח התפילות. והוא אומר, טוב טעם ודעש, יש לו טענה, הוא אומר, הרי יש הרבה כתרוגים על המתפלל על הישועה. צדיקים אומרים שזהו עיקר עבודת היצר, לבטל כוח התפילות בעולם. אז מה עושים? וזאת העצה הייעוצה מאדוננו דוד מלך ישראל. כידוע שדוד המלך גם ידע שיש עליו מקטרגים. מה, אז הוא נפל? הוא לא התפלל? מה עשה דוד המלך לעצור את המקטרגים שלא יפריעו לתפילות שלו? שהבורא יתברך יושיע אותו מכל הצרות ומהרודפים אותו. בפרק י"ח פסוק ד' בשיר אז דוד הוא מחדש חידוש גדול לכלל ישראל. מהולול אקרו השם ומן אויבה יבושע. נתאר לעצמנו אם אדם היום היה עושה מה שדוד המלך כתוב כאן עכשיו ברשי, שהוא מהלל את השם יתברך לפני הישוע. בוא נגיד אדם רץ, הוא בורח, משטרה רודפת אחריו, ערבי, מישהו עם גרזן ורובה, הוא רוצה להרוג אותו, הוא בורח, הוא נכנס לאיזה כניסה, באיזה בונקר, באיזה מקלט, לרבע שעה, 20 דקות, חצי שעה, עד יעבור זעם, הוא מפחד, מה יהיה עוד כמה דקות, נו, השיניים שלו, הידיים שלו, הכל רועלת אצלו, פחד, פחדים, רוצים אחריו, רוצים לחסל אותו. נו, אז מישהו ימצא אותו, הוא שומע מה שהוא אומר. הוא אומר הלל. הוא עוד אל השם כתב כלל נמחז דוי. מור שיב אל השם כל תגמלוי אלוי. אם נראה בן אדם כזה, שואל אותו, תגיד לי, איזה ישוע קרה לך? מה? נולד לך תאומים, שלישייה? הבן שלך התארס? זכית מיליון, שתי מיליון דולר? מה קרה לך? הוא אומר, לא. מישהו רודף אחריי. יש ערבי שהוא מחפש אותי, רוצה להרוג אותי. אם ישמעו דבר כזה, אז יגידו, בטח, מרוב פחד הוא ישתגע, אין לך מה לעשות. איך מגיע עכשיו הלל? תצעק, יעמך השם בימצו. עם המק עם תרשיחו. מה אתה אומר הלל כאן? דוד המלך רץ, בורח, בבורכו מפני אבשלום בנוי, בורח מהבן שלו שרוצה להרוג אותו, סויני מהיהודים, מהגויים, פתאום הוא מוצא איזה פינה שקטה לכמה דקות, הוא עומד, אומר, הלל השם, באילולים מקרואנו, אני מעל אלוהי לפני התשועו. שואלים אותו, רב דוד, מה קרה לך? איזה נס היה לך? מה זכית? אומר, רוצים להרוג אותי, אז אני בורח, עושה השתדלות, בסדר, אבל אומר, הלל, איך מגיע כאן הלל? אומר, בטוח אני, שיבשע מאויבי, אני בטוח מאחוז, אני כבר נותן מזומנים לפני הזמן, אני כבר מהלל את השם יתברך עוד לפני התשועה. אני בטוח שיבושה. החידוש הגדול שדוד מלמד כאן לכלל ישראל, בפסוק הזה, יש לבקש את הבקשה בדרך הלל, בדרך שבח, להללוי ולשבחוי ולספר הוידוי, בשיר ושבוכו הלל וזמרו. אנחנו אומרים בתפילה ביועצה בבוקר, כי הוא לבד יפועל גבור או יסוי שחדוש או יסבור הרפוע, יש כל הדברים, אבל כתוב משהו לפני זה. איך אומרים את זה? זה מירו יסיו ימירו, ושישבוכו יסיו ישמיעו. אומרים את זה על ידי זמר ושבח, כי הוא לבד הוא מצמיח ישועוי. לדוגמה, בעניין ידי יומה, צריכים רפואה, והרבה רפואות. מלמד אותנו דוד המלך לכוון בתפילה שהוא לבד ויבור רפואיס, לשבח את השם יתברך עוד ועוד שהוא הרויפי חוילים, ובטובו הגדול הוא רויפי חולבוסו, הוא המלך שהוא מפלי לעשויס, מאויצר מתנס חינום ומצמיח ישועות לכלל ישראל. ברוב רחמה וחסדיו הוא שומע תפילס כל פה, אף על פי שאיני ראוי וכדאי לכך. ואז משבחים אותו עוד ועוד, ומתוך השבח וההלל אומרים שלח רפואה שלמה לכל חולי עמכו, ובפרט לשושנה בת מרים, כל אחד עם הרפואה שהוא צריך על מי שהוא מבקש. ועל מילים האלו כתוב בספרים הקדושים, המקטרגים לא יכולים לקטרג בשום פנים ואופן, כי הם לא מעיזים לערער ולומר שהשם יתברך הוא לא רופא חולים חס ושלום. הם לא מערערים שהוא לא מצמיח ישועות חלילה, או שהוא לא נותן מתנת חינם חלילה וחס. הם לא מסוגלים לערער על זה. אז אחד שהוא מתפלל מתוך שבח לשם יתברך, אז המקטרגים עומדים בשקט, הם לא מפריעים. וכן על זה הדרך לשבח את הבורא יתברך בפרנסה. יהודים מחכים לפרנסה ברווח, יש חובות. נו, לא מדברים עכשיו שיהודי שקנה אוניות ומטוסים והשקיע ובשטויות ועולים. רוב אנשי שלומנו, אז למה יש חובות? ברוך השם עכשיו נותן משפחה, קונים דירה, מתרחבים, ילדים, שכר לימוד ופרנסה, שמחות, חתונה וכל מה שצריכים להוצאות הבית. ולא נכנס מספיק מהזכויות, יש חובות, אז רוצים להתפטר מהחובות, שהשם יעזור לנו. אז נותנים לנו עצה, תשבח את השם שהוא זון ומפרנס לכל. עליך ריבונו של עולם כתוב בחגי פרק בייז, לי הכסף ולי עזוב, ואישו והכובד מלפונך, כל הבריאות אתה זון ומפרנס ברווח, נו יסן לכם לכל בוסור. המקטרגים לא יכולים להכחיש את השבח הגדול הזה. יהודים מתפללים לזיווגים. אז איך מתפללים? אומרים לנו כאן איך? לאל אלוהי ולשבחוי. ריבונו של עולם, אתה לבדך השדכן היחידי הגדול בעולם. רק אתה מזווג זיווגים בחוכמה הגדולה. והשם יתברך מכריז בס פלויני לפלויני. אנא ממך, שלח זיווג הגון לפלויני, ברוך אליעזר בן גולדה, וכל אחד עם הזיווגים שהוא צריך, ואז המקטרגים לא מתנגדים על השבחים האלו. הם לא יכולים להכחיש את זה. וכן על זה הדרך, כל יהודי באשר הוא שם, מלמד לנו דוד המלך לכוון בתפילות, השיר והשבח לחי אילומים. הללוהו! בגבורוי סוף, תגיד הלל עם גבור השם, בהלל הגודל, כל כך הרבה פסוקים בתהילים של שיר ושבוכו, הלל וזמרו, מתוך המצוקות הנוראות שהוא נמצא. אז אמר אל אלוהיקאי באוידי, גדולים מעשי השם, חנון ורחום השם, תשבח, תהלל, תחפש איזה פסוקים, איזה מילים, שאתה מגדיל את הקדוש ברוך הוא, תויב השם, לכל, מי זה לכל? כולל דוד המלך, וכל אחד אומר, כולל, אני גם כן, מאש פה יסיורים מביואין, אם אתה כל כך מושפל, כל כך למטה, אומר דוד המלך, הוא משבח אותו, שהוא מרים אותו, מקים עם איוף אורדול, שוימר פסוי עם השם, מו אושיב לשם על כל המתנות, כי גובר עולינו חסדוי, בצור, יש מצוקה, הרחבתו לי, עזרי מי עם השם, נו יסין לכם לכל בוסור, בכל יוי, מעבור החקו, אהל אלו השם, בחי יוי. בכל התהילים יש מאות ביטויים של הלל ושבח וזמר, ועל כל זאת אין רשות למקטרגים להפריע את קבלת התפילות. במילא, מבינים טוב מאוד, ומן אויבי יבושיע. כשמעללים אותו, הנה הסגולה הבטוחה שמתפטרים מהצרות, ומן אויבי יבושיע, הוא כבר אומר הלל לפני זה, ושבועסום של תפילות כאלו, ישמע ויושיעם, בישוע קויבו לאווי. ועל כולם, יהודי שזוכה לעלות עוד בדרגה וזוכה להודות לשם על כל המצבים, וואו, זהו כבר שבח הכי גדול וחזק בעולם, מספר אחד. לא רק שהוא משלים עם המצב, לא שהוא זוכה לא להרר על המצב שלו, אלא הוא עולה בדרגה, הוא אומר, מויד אני לפונך ומזמו לסוידו, הוא מודה למלך על המצוקה שלו, והוא מרוצה מהגזרה של המלך. כמו שדוד המלך אומר בפרק שמחתס, אהללו שם אלוהיקים בשיר, הוא שר שיר ומהלל אותו, והגדלנו בסוידו. איך הוא מגדיל את כבוד השם? עם המילה תודה. יהודי שזוכה להודות לשם על כל המצבים שלו, זה נקרא שהוא משבח את השם יתברך מספר אחד של השפחים. הוא פשוט, הוא מאמין שהוא עושה הכל לטובה, אז הוא מודה לו. זה הסוד של הפסוקים של התהילים שהתקבלו. יש עוד פירוש מבעל צילה למוישה, פרשת השבוע, שירה סיום, כתוב בגימורה מגילה דף יוד, מעשה ידיי טובעים בים, ואתם אומרים שירה. אז מה, אתם צריכים להגיד שירה, אז מה לעשות? יצאנו מהים, אומר המפורש הזה, יש טענה, רק אחר שאתם רואים את הישועה, אתם אומרים שירה, כלל ישראל יצא מהים סוף, ואז אומרים שירה. תעלו בדרגה גבוהה יותר, לומר שירה לפני הישועה, מצד האמונה, מהולול אקרו השם מקודם, ואחר כך הוא מאוי ויבושע, כי הישועה נמשכת מן האמונה. וזהו סוד כוח פסוקי התהילים של דוד מלך ישראל חי וקיים. בשם צדיקי עולם, כל השנים אמרו, למה רגילים אצל כלל ישראל לומר, איזה זכות, יש כאן ילד מתוק, בחור מצליח בלימודים שלו, בטח התעוררו תפילות של איזה סבתא וסבתא רבא, משנים קדמוניות, או אמא שלו הצדקנית. למה? למה אמרו רק הסבתא והאמא? מה קרה? התשובה היא, אמרו צדיקים, כי הסבתות שלנו, הם דיברו הרבה מאוד מהלב לריבונו של עולם. חוץ מהתפילות של הסידור, הם דיברו והתפללו וביקשו והתחננו. נזכרים עכשיו, בימים האלו, זה היורצייט של האמא שלנו, אמא מירוסי עולה השולם, חב ומנשה בזר בבוהום, חוף שבט. נו, אז מיצו לקיים כיבודים, חב זה במויסו, אז כל אחד צריך לדבר ולשבח את האמא שלו והסבתות שלו. אז נדבר מהאמא. כל השנים שהיו ילדים בבית, האמא שלנו לא הלכה לבית הכנסת. רק פעם אחת בשנה, לכל נדרי בליל יום כיפור, ל-20 דקות, בית כנסת הכי קרוב לבית, חוזרת הביתה. אפילו איזכור על האבא שלה, שהיא לא הכירה אותו, אמרה בבית. היא עסוקה בבית בכל הזמנים, צריכים לגדל טוב בנים ובנות, כמובן, אחרי שכל הילדים התחתנו, היא התחילה ללכת לבית הכנסת, בסדר, אבל כל השנים, ידיים עסקניות הם, אך, הפה, סבסותיה מרחשים, והלב, ליבה לשמיים. בשנים קדמוניות, לא היה אפשרות לדבר בפלאפונים בשעת הבישולים והכביסות וסידור הבית כמו היום. רוב השנים שראו אותה עסוקה בבית, שמנו לב שספסותיה מרחשים. אומרת ומדברת, אומרת עוד ועוד. לא פעם אחד רצינו לדבר עם אמא, חיכינו קצת עד שתגמור שם את הפרק תהילים בעל פה והתחינות והבקשות. בלי ספר! היא אמרה לנו, נכון שאינני הולכת לבית הכנסת להתפלל, אבל במשך היום והלילה, יש כמה שעות שאני מדבר לאבינו שבשמיים. הוא מתפללת אליו בלי סידור, בבישולים, בסידור הבית, תולה את הכביסה, מתפללת, מסתכלת לשמיים, ומתפללת ומבקשת. בכל הזדמנות שנמצאת לבדה, מדברת, מתפללת, ומודה לשם על הכל, מבקשת עוד ועוד. נזכרים עכשיו סיפור. אחד מהבנים צריך להיכנס בישיבה גדולה, ועדיין אין לו את הישיבה, עוד לא התקבל, וכבר נמצאים בליל ראש חודש אלול. הוא רצה ללמוד בישיבה מסוימת, וכמה שהוא רצה כל כך חזק דווקא בישיבה הזו, מנגד כך הם התנגדו, ובשום פנים באופן לא הסכימו לקבל אותו. אחרי שעשו כל ההשתדלות. צעד סיפורים כאלו שומעים בכל שנה ושנה בחודש אוב. מאז שיש ישיבות בעולם עד תחיית המתים, זו הגזירה. ובפרט מי שאין לו פרוטקציה מאחד מאנשי הצוות של הישיבה, אומרים לו חבל לך שבאת בעולם הזה. את ההרגשה הנוראה הזאת, ליל ראש חודש אלול, הולך לישון בחור ואין לו ישיבה למחרת, אי אפשר להסביר במילים את המצוקה. מה עושה אמא שרואה בצער בנה הבחור? לחזקת אותו, לא להתייאש, לא ליפול, יש עכשיו ניסיון שהשם מנסה אותנו, בטח השם הטוב יעזור גם לנו. בסדר, הולך לישון. למחרת בבוקר, ראש חודש אלול, שעה 9, מגיע טלפון מהישיבה, מדברים עם האמא, הבחור נכנס לישיבה. הישיבה הזו שכל כך רצה להתקבל, עכשיו החליטו שבנכם יתקבל. הוא יכול עכשיו להגיע. נו, ברוך השם, מזל טוב, בצורה טובה. אחר כך שאלתי לאמא, איך קרה כאן כזה נס גלוי? האמא עונה לי בפשטות. כשאתם ישנתם טוב בלילה, מה אתה חושב שאני ישנתי? אמא יושנת כשהבן במצוקה? במשך כמה שעות דיברתי עם הריבונו של עולם כששכבתי על המיטה. הודיתי לו על כל המתנות שנתן לי בחיי. כל כך הרבה תודה אמרתי לו על כל הדברים שנתן לי מתנת חינם. מאז ימי ילדותי שהתייתמתי בקטנותי מאבא שלי שלא הכרתי אותו, הייתי פחות משנתיים, ואבי יתומים גידל אותי עד היום, נתן לי כל כך הרבה דברים, עברתי כל כך הרבה קשיים בחיי, ועד הינו עזרונו רחמכו, הוא עזר לי כל השנים בתוך חכמים וחסדים, אז בטח ואל תתשינו השם אלוקינו לנצח. רק לפנות בוקר נרדמתי על הכרית הרטובה בדמעות. אחרי כמה שעות של תפילות והודיה, ממעמקים כרוסיך והשם, כך היא אמרה, אז בטח בבוקר הגיע הטלפון שהבן התקבל בישיבה. מה הפלא כאן? היא בכלל לא מתפלט. היא הייתה בטוחה שאחרי תפילות כאלו מגיע ישועה. זה הפירוש, זקניך ויאמרו לך, זה התפילות של האמהות והסבתות. אם מדברים לשם כיבודיהם, אז עוד סיפור קטן שנזכרים. האמא לא הייתה בריאה בחמש שנים האחרונות. הרופא שטיפל בה, רופא גדול, אמר, הוא פסק את הפסק שלו, יש לה חודשיים עד שלושה חודשים לחיות. נו, היא צפצפה על הרופא, היא עשתה את הטיפולים מה שצריכים, אבל כל כך הרבה תפילות, וכל כך הרבה היא אמרה, אני מחזיקה את עצמי בפסוק, רחמכו רבי משם. ואם הוא אמר חודשיים שלושה, אז ברוך השם היא נשארה לחיות אחר כך עוד חמש שנים. ברוך השם שזכינו. עד חוף שבט, תוך שיניים ג'. היה זה כחצי שנה לפני פטירת האמא עליה שלום. ישבנו כמה מהילדים אצלה בבית, ודיברנו, על זה, על דו ועל הו. היה התור שלי לבוא אצלה. ראיתי על השולחן איזה מאמר מופץ באחד העלונים בענייני המהומות בסוריה אז, לפני 8.5 שנים. והכותרת הייתה, ושברתי בריח דמשק. עם תמונות ממה שקורה בסוריה, מה שהיה אז. קראתי בכל את התוכן, כמובן, כדי להעסיק את האמא בענייני העולם. היא חלשה, שוכבת במיטה, מקשיבה לכל. הכתבה הייתה די מתוחה לגבי מה שקורה שם. אך הכתב שעשה את הכותרת לא יטריח לציין את מקור המשפט ושברתי בריח דמשק. ליבי אמר לי שזה בטח פסוק מהתנך. אך נכון שאני בלקוירה, אבל אני יודע שאף אפטירה אין פסוק כזה, אז אני לא יודע איפה זה כתוב, לא יודע כל התנך בעל פה. אמרתי לאמא אז, בתוך הדיבורים, שזה נראה משפט של אחד הנביאים. אם הייתי יודע איפה הפסוק, הייתי מעיין במפורשים, כדי לראות מהי הנבואה, לחבר את זה לזמנים של היום. אך אינני יודע איפה לחפש. ובהזדמנות, בעזרת השם, אשאל מישהו, או שמישהו שיש לו מחשב, או אני אסתכל בקוקודרסיה, ואז נראה את תוכן העניינים. במשך כל זמן הדיבורים האלו, אמא שוכבת במיטה, כדי לנוח מהחולשה. ואז אני שם לב שאמא קמה מהמיטה, עזבה את החדר לאט לאט. יש לציין כאן שהיא כבר הייתה במצב שהלכה רק לצורך חיוני ביותר ובזהירות מרובה. טוב, אני לא הולך להסתכל איפה היא הולכת. נו, אם היא קמה, מסתם היא עוזבת את החדר בשביל משהו חיוני. כעבור כמה דקות היא חזרה ונוטלת לי ביד ספר תנך. כל התורה נביאים כסובים בספר אחד. היה אצל אבא שלי, חוץ מהתנך של המפורשים, היה משהו קטן, מדורת קורן אני חושב, שכל התנך בספר קטן. ממש אותיות שצריכים להתאמץ להסתכל שם. שאלתי אותה, אמא, בשביל מה הבאת לי את התנך? היא אומרת לי בפשטות, הרי אמרת שמסתם איזה הפסוק ושברתי ברכת המשק בתנך, כן? הנה התנך לפניך. אני אומר את האמת, קיבלתי על המקום סחרחורת בגוף. חשבתי מיד, ריבונו של עולם, מה אני עושה כאן עכשיו? האמא טרחה והביאה לי את כל התנך, ועכשיו עליי לחפש סך הכל 3 מילים בכל הספר הזה. זה כנראה ייקח לי כמה שעות. אני לא יודע בעצמי אם זה מתאים לישעיה, ירמיה, יחזקאל, ריוסו. איך אני מתחיל כאן בכלל? ולהגיד במצב כזה לאמא שאין לי זמן ואני לא מסוגל עכשיו לחפש את הפסוק בתנך, אסור לי לעשות את זה. אני מסתכל על התנך כשהוא סגור, ומדבר לעצמי בכל, איפה אני אתחיל לחפש? לא יודע מה לעשות, זה כמו לחפש עכשיו מחט בים. פשוט לא היה לי אומץ לפתח את התנך, כי אם אני פותח, הפירוש שאני עכשיו, אני מסתבך לחפש כאן כמה שעות, מה אני עושה? ואז האמא עליה שלום אמרה לי משפט קצר מכל הלב, דוד, אני עשיתי את שלי, הבאתי לך את התנך. אתה תעשה את שלך כדי למצוא את הפסוק, והשם יתברך הטוב יעשה את שלו ויזמין לך את הפסוק. אחרי מילים פשוטות ונעלות כאלו של אמונה תמימה, כבר לא יכולתי לסרב. ובכן, מתוך מצוות כיבוד אם, פתחתי את ספר התנך באמצע, וראו זה פלא. הספר נפתח בתרי עשר בתחילת הפסוקים של הנביא עמוס. ובמבט ראשון בדף שפתחתי, ראו עיניי את הפסוק ושברתי בריח דמשק. כפשוטו ממש, לא מילה לפני ולא מילה אחרי. היינו פשוט בהלם ולא יכולנו לדבר. ואז אמא שברה את המתח ואמרה במתק לשונה, אמרתי לך כבר כמה פעמים, כשמדברים ישירות לקדוש ברוך הוא ומאמינים בו, הוא מאיר לנו בכל צעד ושער. כשהלכתי להביא את התנך, בדרך ביקשתם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אנא ממך, תראה לנו איפה הפסוק, חשוב לנו עכשיו הדבר. והוא שמע, והוא נענה, שיחה שנהנתה. ואז היא אמרה את הפסוק, שהיא הייתה רגילה להגיד את זה מסתם אלפי פעמים בחייה, ששמענו את זה הרבה, היפולי מהשם דבור, היד השם תקצור. לאחר מכן לקחתי ספר תרי עשר כמובן עם המפורשים, במשך שעה ארוכה למדנו בתוך הספר, אמא נהנתה מאוד לראות שכתוב במפורשים מפורש על הפסוקים בתחילת עמוס, כמה דברים שקרו אז בדמשק שבסוריה, שזה מתאים מאוד מה שלפי המצב. בשעת מעשה היו עוד מבני המשפחה שם היה אחד החיות ואחיין שלי אברך. כמובן שהם התפעלו, אבל הם העדים. נו, מה רואים מכאן? הנה זקניך ויאמרו לו, שאל אביך ויגידך, הנה הסבתות האימהות של פעם, הלוואי שלא יהיה יריד הסדרס. דוד המלך אומר, מעולול אקרו השם מנועי ויבשיע, הוא מלמד אותנו איך להתפלל, משבחים את הקדוש ברוך הוא, אומרים לו תודה על כל הדברים אשר צריכים, והשם עוזר, ואז יש כוח להלל אותו לפני הישועה, כי בטוח אני שיבוא שם מאוי ואי, זו הדרך הנכונה. אז כלל ישראל מחכים הרבה לישועות, פרנוס, רפואס וישועס בכל העניונים, זיווגים, בונה, חיים, מזויני רוויחי. יש כאן מפתח של התהילים, כשמתבוננים בפסוקים מהגבוהים האלו, כשאומרים שבח ואוידוי, הלל, שירו שבוך הלל וזמרו, אז מחפשים עוד ועוד לשבח את הבורא יתברך שמו על כל המתנות שהוא נותן לי, ויחד מה שאני צריך עכשיו, גם מתפללים מתוך שבח, אז מושכים את הישוע מצד האמון, יהי רצוי מלפני אבינו שבשמיים, שנזכה ונחיה ונראה, פרשת השבוע בשלח, כי אני השם רופאך, שיהיה רפואה של הנפש ורפואה של הגוף לכל כלל ישראל, כל אחד עם הישוע שלו, כלוליס ופרוטיס, וקיץ הגאולק והקיץ האחרון, וקורויב, ובונה חיים, מזויני רוויחי, כל הברוכס והצלוחויס, רואי ששונה לאילונויס, פירוסך ומסוקים שנסבורך בכל הפירויס הטויבים, גם בגשמי, גם ברוחני, כל הצלוחויס, אשתו בגולו בזמן קורי ונעימה אומן.
השיעור מתוך קו השגחה פרטית. ניתן לשמוע שיעורים וסיפורי השגחה פרטית בקו השגחה פרטית. מספר הקו מישראל 02-30-11-300, 02-30-11-300. מארצות הברית 164-658-52-979. מאנגליה 03-3. 30-39-00-48, מבלגיה 323-369-6766.